Radio.
כלכליסט טו גו, פודקאסטים מבית כלכליסט.
מלחמת מים, כתבתו של ארי ליבסקר מתוך מוסף כלכליסט, ינואר 2022. הוקלט על ידי הספרייה המרכזית לעיוורים ולבעלי לקויות קריאה, קורא אמיר אשר, עריכה טכנית, שלומי גילר. אחרי שנים של מגורים בסירות הצנועות שלהם, תושבי המרינה של תל אביב נאלצים להיאבק במנהל דורסני שמנסה שוב ושוב להעיף אותם משם ולפנות מקום לאוכלוסייה אחרת. אולי זה קשור למגדלי המיליונרים שעומדים לקום ממש בסמוך. המרינה של תל אביב, הממוקמת מאחורי בריכת גורדון המיתולוגית, נדמת ביום שמש חורפי למקום רגוע ושלב. אין בה אנשים, הרציפים ריקים, סירות מפרס עוגנות כשמפרסיהן מקופלים ותורניהן חשופים, אלא שהמראה הפסטורלי אינו מסגיר את הסערה שחווים 40 בעלי סירות המתגוררים במרינה. מדובר בחובבי שייט מן היישוב, בעלי סירות פשוטות, שנאבקים כעת על זכותם להישאר במקום. לפני חודש הם קיבלו התראה שלפיה עם חידוש החוזה בשנה הבאה לא יוכלו עוד להתגורר במרינה. למעשה, הדיירים תלויים בחסדיו של מנהל המרינה מטעם החברה העירונית אתרים, עופר דובנוב, שלטענתם עושה במרינה כבשלו כבר 12 שנה. לטענתם, דובנוב מיישם את האג'נדה של עיריית תל אביב בראשות רון חולדאי, המבקש לבסס עיר נוצצת לעשירים. לפני כשבועיים נרשם עוד ציון דרך בקידום האג'נדה הזאת, כשהוועדה המקומית אישרה להפקדה את התוכנית להריסת כיכר אתרים, הנמצאת על קו החוף ממש מעל המרינה. לפי התוכנית החדשה, במקום הכיכר ייבנו שני מגדלים בעלי 25 קומות, שבהם יהיו 220 דירות ו-300 חדרי מלון. בהתחשב במיקום המבוקש והנדיר, המגורים במקום צפויים להיות מהיקרים בישראל. רק מתבקש שלעשירים שיגורו שם תהיה חנייה ליחטה בקרבת מקום. מדובר ברצון של העירייה להעיף את האנשים שאינם עמידים מהמרינה ולייעד אותה רק לאנשים עשירים. אנחנו לא ניתן לזה לקרות. אומר יזם ההייטק, נועם שמי, בן 57, שמתגורר במרינה על סירתו. שמי, איש ים ותיק, משוכנע שדובנוב התעורר בגלל השינויים שאמורים להתחולל בכיכר אתרים. דברים דומים, אומר שמואל רזניק, בן 57, המתגורר גם הוא על סירתו, עם רעייתו ובנו. אין לזה שום קשר לספורט ימי ולקידום השייט, הוא אומר בכעס, זו רק דרך לפנות את הים לעשירים שיכולים להרשות לעצמם בעיר הכי יקרה בעולם. שלטון הפחד ברציף המצורעים. כשביקרתי במקום, נחשפתי גם אני לרגע לאווירת הפחד שמחלחלת אליו. צעדתי עם צוות הצילום לראיין את לאה קדם בת ה-81, המתגוררת בסירה קטנה שעוגנת ברציף הכי נחות במרינה, המכונה על ידי עוגניו רציף המצורעים. כשליווינו אותה לסירתה, שעתה לעברנו סירה שעליה עמד אדם, וצעק לעברנו שאסור לצלם בשטח המרינה ללא אישור. זמן קצר אחר כך, כבר שוגר מכתב לעורכת הדין של קדם. היום בשעה אחת מרשתך לאה קדם, בעלת כלי השייט אספניולה 80-44-9, הכניסה צוות צילום כדי שיצלם את מתקני המרינה, לשון המכתב. על פי נהולי המרינה, כל צוות צילום נדרש לקיים מראש פגישה עם מנהל המרינה, לבצע חוזה התקשרות, להציג ביטוח, שיפוי ועוד. אנו רואים בכך עוד התרסה כנגד המרינה ועוד הפרה בוטה ומהותית של חוזה ההתקשרות בינינו. הנך מתבקשת להפסיק את מעלליה של הגברת קדם לאלתר. מבחינת קדם, המשטור הדרקוני הזה הוא עניין שבשגרה. המצלמות הפזורות במרינה יכולות לעקוב אחריה בכל עת, וכשהיא אינה שרה למרותו של מנהל המרינה דובנוב, הוא אינו מהסס להסיר את הכפפות. כך למשל, הוא שולח מדי פעם את שומר המרינה לבדוק באישון לילה אם קדם אכן ישנה בסירתה. הוא דרש ממנה לעזוב את המקום כבר כמה פעמים, תוך איומים ופגיעה בפרטיות, אומרת פרקליטתה, עורכת הדין שרון שפינט סיראי. פעם הוא אפילו ניסה למנוע פיזית את כניסתה לרציף, כשצלצל לשומר ואסר עליו לתת לה להיכנס. למרבה המזל, השומר התעלם מהוראותיו הבלתי חוקיות. הסיפור של קדם עם הים התחיל בסוף שנות ה-70. בהתחלה גלשה על גלשן רוח, ואחר כך הכירה את תת-אלוף מייק קיש, אביו של חבר הכנסת יואב קיש. קיש אהב להפליג ביחטות וחיפש שותפים להפלגות, מפני שהנהלים קובעים שיש להפליג בזוגות, ואשתו לא אהבה את הים. שטתי אז להמון מקומות, יוון, טורקיה, איטליה, איפה לא הייתי, אומרת קדם. למרינה היא הגיעה זמן קצר אחרי הקמתה. אני כאן משנות ה-80. אז ישבנו כולנו בבית הקפה, היה הוואי, כמו שנהוג בכל המרינות בעולם. היום אין מועדון, אין מקום משותף, כל אחד יושב בסירה שלו. היא התגוררה בסירות רבות יחד עם שותפות והחברות, ונחשבת שייטת מוערכת. בעברה הייתה עורכת סרטים, ואחר כך התמחתה בהנחיית הורים. כל אותו זמן, האהבה לים הייתה חלק מרכזי בחייה. ב-2017, היא מספרת, הבן שלי הפתיע אותי וממן לי רכישת סירה. בגיל 77 עזבתי את הדירה המרווחת שלי בצפון תל אביב, ועברתי לגור במרינה בסירה קטנה של 11 מטרים. כדי להשיג מקום הגינה במרינה, יש להירשם ברשימת המתנה ארוכה וחסרת שקיפות, שבה יש כרגע 170 ממתינים, משום שהמרינה קטנה וצפופה, והעוגנים בה אינם ממהרים לפנות את מקומם. לחילופין, אפשר לקנות סירה עם חוזה הגינה, וכך לדלג על רשימת ההמתנה ולזכות בהיתר כניסה למרינה. בשני המסלולים, האישור הסופי מותנה ברעיון אישי עם מנהל המרינה שאמור לאשר את חידוש החוזה. מה בודק דובנוב ברעיון? איש אינו יודע בוודאות. הקריטריונים, בדיוק כמו רשימת ההמתנה, אינם שקופים. עם זאת, מעדויות של סוחרים שהתראינו אצלנו בשנים האחרונות, עולה כי הוא מברר אם לסוחרים הפוטנציאליים יש דירה בבעלותם, ומנסה לוודא שאינם מתכוונים להתגורר במקום. דובנוב החליט להיטפל אליי לפני שנתיים בערך, אומרת קדם. הוא אמר, את אישה זקנה, מה את גרה פה לבד? זה מסוכן בשבילך, את הרי יכולה ליפול מהרציפים בכל רגע. אני לא מבינה מה כל כך מפריע לו בגיל שלי. יש כאן גבר בן גילי, אם לא יותר, שמדי יום יוצא לים לבדו בסירה קטנה למרות שהחוק אוסר שיות לבד. לאיש הזה דובנוב מוותר. למה? כי הוא גבר? ולמה הוא חושב שאני לא מסוגלת לתפקד? אני עובדת ובימים אלה מסיימת לכתוב ספר, אז למה אסור לי לגור במרינה? הנימוק המשפטי שבו נתלה דובנוב, היא מספרת, הוא העובדה שלמרות הניסיון העצום שלה בשיות, היא מעולם לא הוציאה רישיון סקיפר. כדי לציית להגבלות החוק, היא מקפידה להפליג רק בלוויית שותפים, בעלי רישיון כזה. שנה אחרי שנכנסתי לגור כאן, דובנוב אמר שעל פי החוזה עליי להיות בעלת רישיון סקיפר, מספרת קדם. הוא הודיע לי שאם לא הוציא רישיון, או לחילופין אגור עם מישהו שיש לו רישיון סקיפר, אגורש מהמרינה. הוא גם דרש שאבי תצהיר, מאומת בידי נוטריון, שבו אני מתחייבת לקיים את הוראותיו כלשונן, כלומר לגור עם סקיפר. אם לא אעשה זאת, הוא יהיה להביא מנוף ולפנות את כלי השייט מהמרינה. בליית ברירה, קדם פרסמה מודעה והחלה לחפש שותפים פוטנציאליים. למזלה, בעת שריינה אחד מהם בבית קפה, נכנסה לשם מקרתה עורכת הדין סיראי, גם היא דיירת המרינה. היא שוחחה עם אדם שנראה מפוקפק מאוד, מספרת סיראי. כשתמעתי איך אישה בגילה אמורה לגור עם גבר זר בסירה כל כך קטנה, היא הסבירה שאין לה ברירה ושדובנוב מחייב אותה לגור עם סקיפר. הרגשתי שאני לא יכולה להפקיר אותה, והתחלתי לסייע לה בהתנדבות. הסברתי לה שהחוזה דורש רישיון שייט, ולא רישיון סקיפר. היא מוסיפה ומציגה את החוזה. יש הבדל מאוד גדול. רישיון שייט זה כמו טסט לרכב, ורישיון סקיפר אפשר להשוות לרישיון נהיגה. עד אותה עת, סירי הייתה דיירת אהודה מאוד על דובנוב. אני עורכת הדין של עמותת הפורום לקידום השייט, שמארגנת תחרויות שייט רבות, ובהן אליפות ישראל בשט מפרס, היא מספרת. בת הזוג שלי ואני שייטות ותיקות. היא הפליגה 4 שנים באוקיינוס השקט, ויחד היה לנו צוות שייט של 7 נשים שזכה באליפויות רבות בארץ ובחול. היינו עוגנות למופת ומאוד רצויות, עד שהתחלתי לייצג את לאה קדם. ואז? ואז הכל התהפך, ונעשה אישי ונקמני. מי שמתנגד, מוגלה לרציף רחוק. הסירה של סיראי, בת הזוג שלה וארבעת ילדיהן, בני 5 עד 11, היא רק קצת יותר גדולה מזו של קדם. כ-13 מטרים המחולקים ל4 תאים, 2 בחרטום ו2 בירכתיים. בתא אחד מתגוררות בנות הזוג, בשני תאים נוספים מתגוררים הילדים, 2 בתא, והתא הרביעי משמש חדר משחקים. בלב הסירה נמצא חלל מרכזי ובו מטבח קטן עם כיור, מקרר משרדי ואזור ישיבה קטן. תנאי המחיה הדחוקים האלה מתנגשים בדימוי של חיי היחטונרים כחיי תענוגות בשייט מתמשך שכולו פאר. בכלל, במעגנה ישנן רק 2 יחטות גדולות יחסית. אחת בבעלותו של עורך הדין ואיש האלפיון העליון יוסי סגב, ובשנייה של איש העסקים ספי צביאלי, המחזיק בכמה מלונות בעיר. צביאלי הוא גם מי שזכה ביולי האחרון במכרז לרכישת חניון כיכר אתרים, שבו הוא מחזיק היום בשותפות עם נצבה של קובי מיימון. הוא צפוי להיות אחד המרוויחים הגדולים כשהתוכנית לבניית מגדלים בכיכר אתרים תצא לפועל. בינתיים, במרינה שאליה ישקיפו דירות הפאר במגדלים, סיראי מסבירה מדוע היא ומשפחתה בחרו להשתכן בסירה בגודל של סלון לא גדול במיוחד. הייתה לנו דירה, ולעבור לסירה זה חלק מהאבולוציה של אנשים ששתים, היא מספרת. אנחנו רוצות לנצל את התקופה שהילדים עוד קטנים, וקל יותר לגור איתם בתנאים כאלה. כשהם יתבגרו, הם ידרשו חדר ומרחב גדול משלהם. נראה לא פשוט לגור כאן. זה ספרטני מאוד. את מוותרת על רהיטים, אין מקום להרבה בגדים, זה מקום קטן, אבל זה כיף. זה גם מלמד אותך להבין שצברת הרבה חפצים שאת כלל לא צריכה. אבל רוב הזמן, אנחנו יושבות באוויר הפתוח על הסיפון. אנחנו שייטות אקטיביות שמפליגות הרבה. כמעט בכל שבת אנחנו יוצאות לים. בסגרים זה היה יתרון לגור כאן, כי יכולנו לצאת החוצה. הילדים התרוצצו בחוץ והכירו ילדים אחרים. יש כאן במרינה כ-20 ילדים, ונוצרה חברותה שלא הייתה קודם. האידיליה, היא מספרת, התפוגגה אחרי שהחלה לסייע לקדם. בקיץ האחרון טיילנו 3 חודשים ביוון, שטנו בין אי לאי. בדרך כלל אנחנו מפליגות כחודש, אבל לכבוד יום ההולדת ה-50 שלי הפלגנו יותר. הנוהל במרינה, היא מסבירה, הוא שכאשר בעלי יחטה מפליגים, מקומם במרינה נשמר. אבל כאשר בנות הזוג שבו מהשייט ליוון, הן לא הורשו לחזור למקומן הקודם. אף שסיבות משפחתיות, שלא יפורטו כאן מטעמים של צנעת הפרט, הופכות את עניין המיקום למשמעותי מבחינתן. סיראי משוכנעת שמדובר בעונש על עזרתה לקדם. לא נמסרה שום סיבה שבגינה הוזזנו, היא אומרת. זה אילץ אותנו לגשת לדובנוב ולהתחנן על חיינו, פשוט כך. רק אחרי שירדנו על 4 וביקשנו יפה, הוחזרנו למקום. שינוי המקום היה גם גורלה של קדם לאחר שגם היא שטה ליוון. כשחזרה, לא הורשתה לחזור לרציפים המחודשים של המרינה, אלא הוגלתה לרציף המצורעים. רציף עץ רעוע, שבניגוד לרציפי הבטון החדשים, מתנועע בגלים באופן קיצוני בזמן סופה. ב-2012, אישה מבוגרת נפלה למים מאותו רציף עצמו, ובהיעדר סולם לטפס עליו אל הרציף המוגבע, נאלצה להמתין שעות עד שהבחינו בה וחילצו אותה. אתה מבין את הפרדוקס? שואלת קדם. אם דובנוב טוען שאני זקנה ועלולה ליפול למים, אז למה הוא שם אותי במקום שיש בו את הסיכוי הכי גדול שזה יקרה? בדצמבר האחרון קדם פנתה לבית המשפט וביקשה צו למניעת הטרדה מאיימת, שיאסור על דובנוב לפנות אליה ישירות, כיוון שלטענתה צעק ואיים עליה בהמשך למה שהיא מתארת כהטרדות ואיומים מצידו כבר בעבר. בית המשפט נאתר לבקשתה והוציא את הצו. דובנוב מצידו הגיש בקשה לביטול הצו בטענה שקדם בדה את האירוע, ולבסוף הוסכם בהמלצת בית המשפט כי הצו יישאר בתוקפו למשך 50 שנה, שבמהלכה דובנוב יכול לפנות לקדם רק דרך בעת כוחה, למעט כאשר מדובר במצב דחוף ובענייני הניהול השוטף של המרינה, וזה אינו הצו הראשון שמושט על דובנוב, כפי שיוסבר מיד. אם תסירו את צו ההרחקה, תוכלו לבחור איפה לעגון. דובנוב, איש חיל הים לשעבר, מנהל את המרינה מ-2007. מצבה היה אז מוזנח. ובניגוד לנוהג כיום, התגוררו באנשים רבים שלא היו שייטים. ב-2010, ראש העירייה חולדאי הורה על שיפוץ המרינה, שבמסגרתו רוב הרציפים הישנים חודשו לרציפי בטון מודרניים וחדישים, למעט רציף המצורעים. שובר הגלים שופץ, והוצאו מהמרינה סירות ששימשו רק למגורים ולא להפלגה. תהליך זה התרחש במקביל לאישור תקנות ממשלתיות, שחייבו לראשונה סירות הנמצאות במעגן להיות בעלות כושר שייט וביטוח בתוקף. התקנות הללו גם הובילו לשינוי באוכלוסייה. דיירים מזדמנים יצאו מהמרינה, ומי שנותרו בה הם רק שייטים בפועל. במהלך השיפוצים, דיירי המרינה עגנו במקומות חלופיים. כך עשו למשל שמולי קרזניק ורעייתו ורד, בת 56. היא מורה ליוגה, הוא הייטקיסט. למרינה הם הגיעו לפני 20 שנה בעקבות אהבתם לשייט. התחלנו כשהילדים היו קטנים, הפלגנו אז כמעט בכל העולם, אומר שמוליק, אבל הילדים גדלו וכך גם הצורך שלהם במסגרות. שני הגדולים כבר פרסו סנפיר, וכיום גר איתם בסירה רק הצעיר בן 15. הם גרים בסירת קטמרן בגודל 15 מטרים, הכוללת 3 תאים קטנים ותא אחד גדול, שירותים ומקלחת קטנטונת. טוב לנו, פה אנחנו רוצים להישאר, אומרת ורד. בהתחלה מאוד שמחנו מהשיפוץ שעשו כאן. דובנוב אפילו ביקש מאיתנו לארח צוות טלוויזיה שצילם על הסירה שלנו תוכנית מיוחדת, שבה השתתפו גם הילדים שלנו. הבעיות החלו אחרי שהסתיים השיפוץ. במהלכו מיקמו אותנו במקום לא נגיש, וכשהשיפוץ הושלם, ראינו שמעבירים סירות אחרות בחזרה ואותנו לא. ביקשנו מדובנוב כמה פעמים להעביר אותנו, אבל הוא לא התייחס. אז העברנו את הסירה לרציף חדש מבלי לקבל את רשותו. כל סירה שמתחברת לרציף מתחברת גם לגישה לחשמל ולמים. כשהרזניקים התחברו לאלו של הרציף החדש, הם מספרים, דובנוב ניגש אל הסירה שלהם וניתק להם את החשמל. צילמתי אותו עושה את זה, אז הוא חטף לי את המצלמה, מספרת ורד. ניגשתי למשטרה ודובנוב קיבל צו הרחקה מהמרינה. בעקבות צו ההרחקה פנה אלינו איתמר שמעוני, אז מנכ"ל חברת אתרים המפעילה את המרינה, ומי שכיום מרצה עונש מאסר של 4 שנים בגין עבירות שוחד, מרמה והפרת אמונים שביצע כראש עיריית חולון. שמעוני ביקש שנסיר את צו ההרחקה, ובתמורה יאפשרו לנו לבחור לעגון איפה שאנחנו רוצים וכמה זמן שאנחנו רוצים. היום אני מבינה עד כמה ההתנהלות שלו ושל דובנוב הייתה כוחנית. כדאי לייקר את התעריפים כך שהדיירים לא יוכלו לעמוד בהם. זהו הינו הסיבוב הראשון במאבק של דובנוב בתושבי המרינה. ב-2010, לקראת השדרוג, כתב דובנוב לחברי דירקטוריון חברת אתרים, שדרוג המרינה ימצב אותה כמובילה מודרנית ויוקרתית, באופן שגודל הסירות יעלה, כך שלמרינה תגיע אוכלוסייה אחרת. דובנוב יצא שם במפתיע נגד מתגוררי המרינה, שאותם המליץ לתקוף בכמה דרכים. בכלי השייט שבהם מתקיימים מגורי קבע, תעריפי ההגינה יהיו גבוהים ב-300-400% ביחס לכלי השייט האחרים. תעריפי החשמל והמים יהיו הגבוהים ביותר שניתן לגבות על פי חוק. יש לגבות תשלום חודשי בסך 100 שקל על הבאת הדואר וחלוקתו. לרוב המתגוררים במרינה אין יכולת כספית לעמוד בסכומים האלו. דיירי המרינה יצאו אז למאבק משפטי שעליו הופקד עורך הדין מוטי ארד. לבסוף הגיעו הצדדים להסכם עם חברת אתרים על מגורי קבע לעוגני המרינה ולבני משפחתם מדרגה ראשונה. הסיכום הזה החזיק כאמור עד החודש שעבר, שהעוגנים התבשרו שעם חידוש החוזה לשנה הבאה, מגורי הקבע לא יתאפשרו עוד. הסימן הראשון לתום ההסדר הישן צץ אשתקד עם תום תקופת הסגרים, כשצוות המרינה החל לסגור את המעבר לטיילת שובר הגלים, שהיא שלוחה של טיילת החוף, ב-4 אחר הצהריים, במקום להתיר אותה פתוחה בכל עת כי בעבר. חבר טוב שלי, נכה על כיסא גלגלים, נוהג להגיע לטיילת שובר הגלים אחר הצהריים כדי לצפות בשקיעה, מספרת ורד רזניק. הוא פנה אליי ושאל מדוע סוגרים את השער ללא הסבר, גם לי זה לא נראה הגיוני. היא פנתה לדובנוב, שענה שמדובר בעניין בטיחותי. כשפנתה לחברת אתרים ולעירייה, הובהר לה שניהול טיילת שובר הגלים היא בסמכות חברת אתרים, ושעם פתיחתה, הטיילת תיסגר בקיץ בשעה 6. נשמע פשוט. אזרחית שואלת, אזרחית מקבלת תשובה. אלא שזמן קצר אחר כך, חברת אתרים שיגרה לרזניק מכתב המאשים אותה בהאכלת חתול בשטח המרינה. חתולי רחוב, אגב, מסתובבים במרינה באין מפריע, ואיש מצוות המקום אינו מתרגש מכך, אבל נגד משפחת רזניק ננקטו הליכים משפטיים בגין האכלת חתול מאותם חתולים. החתול ההוא הפך לעניין שהתגלגל לבית המשפט, עד שלבסוף הושג הסדר פשרה שאושר על ידי בית משפט השלום, שבו רזניק התחייבה להאכיל חתולים רק על הסירה שלה, והובהר כי החתול שבעתיו פרצה המהומה כבר אינו נמצא במרינה יותר. דובנוב מצידו שיגר איגרת ניצחון לדיירי המרינה, וזמן קצר אחר כך שוב שיגר לרזניק מכתב חריף שאליו צירף צילום שלה רוכבת על אופניים בדרכה לסירתה, בניגוד לנהלים שאוסרים רכיבה על הרציף. חברת אתרים אומרת, המרינה אינה שכונת מגורים. בגלגול הנוכחי של המאבק, 40 העוגנים המתגוררים במרינה שבו וסחרו את שירותיו של עורך הדין ארד. זה שיגר לדובנוב מכתב שבו הזכיר שרב החובה ליגל מאור, מנהל רשות הספנות והנמלים שאחראית למרינה ומפקחת עליה, שולל באופן גורף את עמדתו, וכי לא ניתן לאסור מגורי קבע בכלי השייט במרינה ללא הוראת דין הקובעת זאת. דברים דומים אומר גם ראובן אברמוביץ', המנהל לשעבר של נמל יפו, שגם הוא משמש מרינה ומנוהל בידי חברת אתרים. אין חוק שאומר שלאנשים אסור לגור במרינה, להפך. זה טוב למניעת פשיעה וגניבה של סירות ושומר על הביטחון. בכל העולם נהוג לגור ולישון במרינה. גם אני עודדתי אנשים לישון בסירה. במקרה של המרינה בתל אביב, ההתנגדות היא פרסונלית. לאופר דובנוב יש יחסי אנוש בעייתיים עם חלק מהדיירים. ללאה קדם הוא מתנכל מתוך אובססיה אישית, פשוט מכיוון שהיא לא מוצאת חן בעיניו. סיראי מוסיפה שההיגיון שבבסיס הכוונה לפנות את הדיירים הלא עמידים מעולם לא הוכח. לדבריה, רוב היחטות הגדולות השייכות לעשירי ישראל עוגנות ביוון, בטורקיה ובקפריסין, מאחר שיאיר לפיד בתקופתו כשר האוצר, השית על יחטות גדולות מיסים מיוחדים שהבריחו אותן מישראל. המרינה, היא אומרת, תישאר בלי הדיירים הנוכחיים שהתפנו, ובלי האלפיון שישאר בחול. אולי בעצם זה בדיוק מה שרוצה העירייה. מרינה שקטה וחסרת חיים מתחת למגדלים החדשים והנוצצים שלה. בחברת אתרים נמסר בתגובה, מרינה תל אביב היא מרינה מקצועית הנותנת שירותים מן הגבוהים בארץ. היא מהווה מרכז ימי מוביל בישראל, וצוות המרינה תחת ניהולו של אופר דובנוב מעניק שירות מעולה לכלל העוגנים והמשתמשים בה, וימשיך לעשות זאת גם בעתיד. נושא המגורים בכלי שיט אינו בתחום הרגולטור של רשות הספנות או משרד התחבורה, ובידינו הצהרה בכתב מטעם רשות הספנות המאשרת זאת. החלטה בדבר שינוי סעיף בהסכם הגינה מצוי בסמכותה של חברת אתרים. לצערנו, תופעת מגורי הקבע במרינה של תל אביב הפכה לאחרונה למטרד של ממש ואף לסכנה בטיחותית ותפעולית, והדבר אף עלה בדוח מבקר המדינה מ-2011. המרינה אינה שכונת מגורים אלא נמל תפעולי המספק שירותי הגינה בלבד. לאחר לא מעט דיונים בעניין, הוחלט לשנות את התופעה שמאיימת לשנות את פני המרינה. מכל מקום, השינוי אינו מיידי וניתן לעוגנים המתגוררים בדרך קבע במרינה פרק זמן של חצי שנה למציאת פתרונות חלופיים. יש לציין שתקנות ההגינה של המרינה בתל אביב תואמים את התקנות של מרינות אחרות בישראל, דוגמת הרצליה ואילת. מ-2008 ועד כה הושקעו במרינה עשרות מיליוני שקלים בתשתיות חדשות, הוחלפו כל הרציפים ותשתיות ההגינה והותקנו מערכות מים וחשמל חדשות. שובר הגלים שופץ ושודרג ועליו נבנתה טיילת. כמו כן פונו למעלה מ-80 כלי שיט שהיו גרוטאות צפות והיוו סכנה לציבור השייטים, כלים ללא כושר שיט וביטוח וללא מנועים כלל. מלחמת מים, כתבתו של ארי ליבסקר מתוך מוסף כלכליסט, ינואר 2022. הוקלט על ידי הספרייה המרכזית לעיוורים ולבעלי לקויות קריאה, קורא, אמיר אשר, עריכה טכנית, שלומי גילר.